אחרי שאנחנו מאחרים, בואו נתחיל באמצע נפילות הליל. אוקיי, רבותיי, אנחנו מתחילים פרק חדש בפרק שלישי, נושא חדש. והנושא הוא, מתי אנשים נאמנים בדברי איסור ודברי ערווה, גם כשאינם עדים. בעולם של בירורים, העדים מהאו. יש שם מישהו מקורות, מקורות ספר? כן, נשתמש במקורות שלכם. כן, צריך פשוט, רציתי ללכת לקפסול, אבל הספקתי. תודה רבה, יא. בדרך כלל, עדים נאמנים. בעדים מהווים שיא הנאמנות. אין דבר שבערווה פחות משניים, או פי שניים עדים יקום דבר. אז הכל הולך לפי עדות. כשאין עדות, אז מחפשים כל מיני כוחות כדי להוכיח אם האדם אומר נכון או אינו מעיד נכון. למשל, איזה כוחות אנחנו מגייסים כשאין עדים, למשל? איזה כוח, איזה כוחות נותן לי אדם נאמנות בתוך הבית דין, אף הפי שהוא לא עד? מיגו. מיגו, יפה. רוב, חזקה, ענן סעדי, זה סוג של עדות. אנחנו היום, באמת השם, בשבועיים הבאים, נבדוק אנשים שנאמנים, ולא בדיוק ברור איפה הנאמנות המיוחדת שהם נופלת. הם בגלל שהם סוג של עדים, וסוג של אנשים שנאמנים, למרות שהם לא עדים, והם אנשים מעורבים בפרשה, ובדרך כלל מישהו יותר מדי קרוב לדבר ונוגע בדבר לא יכול לידד, או שאנשים אלו נאמנים בגלל שיש להם כל מיני כוחות חיצוניות, אבל אין להם משהו בגברה שמעניקה להם סוג של נאמנות. והיום אנחנו מתחילים עם האבא. האבא נאמן על ביתו, גם להעיד שהוא קידש אותה, גם לפי הפסוק להעיד למי קידש אותה. ולמה אב נאמן? מה פתאום שאבא יהיה נאמן? אין כאן שני עדים, יש כאן רק אחד, וגם האחד ההוא לא עד, כי הוא נוגע בדבר, הוא האבא. איך נבין את הנאמנות של האבא? אז הסוגיה הזאת מתפשטת על איזה שלוש, ארבע סוגיות בש"ס. אז נראה קודם כל מה יש לנו בסוגייתנו, ואחר כך נבדוק את הסוגיות האחרות ונחזור לסוגיה שלנו כדי להבין אותה. מה יש בסוגייתנו? במשנה, במה מדובר? מה המקרה המיוחד של המשנה? שאבא מאיר על ה... מה יש במשנה? על הבת שלו, על מה הוא מעיד ש... קידש אותה, אבל... נו? הוא לא משלים. בדרך כלל אבא נאמן גם להעיד שהוא קידש וגם לזהות את הבעל. כאן יפה, יונה, הוא מעיד שהוא קידש, אבל הוא לא מזהה את הבעל. קידשתי את ביתי, אבל אני כבר לא זוכר למי קידשתי. ואז פתאום בא אחד ואומר, אני הוא הבעל. אז הוא נאמן, אבל כמובן הנאמן הזה מסויג בגמרא. לא ברור מה הכיף, מה מידת הנאמנות. המשנה מסיימת, זה אומר אני קידשתיה, וזה אומר אני קידשתיה, אז יש כאן פשוט הרחבת אותו דבר, שניהם נאמנים. אז המסר מהמשנה, שאם האבא אינו משלים, הוא לא מספק כל אינפורמציה, הוא רק אומר שקידשתי את ביתי, על זה הוא נאמן, היא אשת איש. ואם מישהו יבוא ויגיד, אני הבעל, הוא נאמן, ואם שניים יבוא, אז אחד הוא הבעל ואחד מגרש ואחד כונס. פתאום בגמרא, בקטע ראשון, מוצאים מחלוקת. הכיף הנאמנות. מי מצמצם, מי מרחיב, מי אומר שהבעל נאמן בצורה מצומצמת, מי אומר שהבעל נאמן טוטלי לגמרי? רב מצמצם, רבסי מרחיב. רב טוען שהבעל אינו באמת נאמן לכנוס, רק לחומרה בעצם, במונחים שלנו, להצריך אותו לגרש. אבל אנחנו לא מאמינים לבעל הזה, להשלים דברי האבא. הוא אומר שהוא האבא, שהוא הבעל, שהוא יגרש. למה לפי רב הוא נאמן? איזה כוח יש לבעל הזה להיכנס לתוך הדיון הזה ולהיות נאמן? איך קוראים לכוח הזה? Yeah, לפי רב, חזקה. למה הוא נאמן לגרש? כי יש נאמנות בגירושין, כי אחרי שהיא מתגרשת מרובן, היא יכולה להתחתן שוב פעם עם, אני יודע, נפתלי, ומאמינים אותו שהוא היה בעל, והגירושין שלו משחרר אותה. אז למה הוא נאמן? אמר רב, נאמן לי תנגט, אינו נאמן לכנוס, נאמן לי תנגט, שואה שנייה? אין אדם חוטא ולא לא. איך קוראים לדבר הזה? מה, איזה כוח זה בהלכה? יש פה מילה חסרה, אבל מי שיכול לנחש מה המילה? אין אדם חוטא ולא לא. מה מילה חסרה פה? מי שיכול, מה מילה שהגמרא לא מביאה? חזקה, אין אדם חוטא ולא לא. מה זה חזקה בהלכה? חזקה זה מילה נרדפת שמתייחסת להרבה הרבה נושאים שונים. כאן החזקה אין אדם חוטא ולא לא, זה מה? קוראים לזה ענן סעדי. כאילו יש עדות שהוא דובר אמת, כי אנשים לא מתנהגים ככה, להגיד שהוא הבעל, ולגרש את האישה, ואז בעצם להכשיל אותה כי היא תתחתן מחר עם נפתלי על סמך הגירושין שלו, שהוא יהיה הבעל המקורי, הוא בעצם יכשיל את האישה. שאדם יחטא, יחטא. כדי להכשיל, הוא לא יעשה. אין אדם חוטא ולא לא. אנשים בדרך כלל לא חוטאים, לא סופגים חטא רק כדי להכשיל אחרים. אם הוא טוען שהוא הבעל, והוא באמת מגרש, אז מאמינים שהוא הבעל לגבי גירושין, כי לגבי אחרים מאמינים לו. אבל אם הוא רוצה לכנוס אותה, זה הוא לא יכול. כי אולי הוא חוטא לעצמו, כי אדם כן חוטא לעצמו. אז אם הוא יודע שהוא יכול להתחתן עם האישה, אולי הוא כן ישקר, כי הוא רוצה ייצור מתגבר עליו. אם ההלכה היא שהוא לא יכול, אז יש כאן מערכת מנגנון שנותן לו נאמנות. אתה יודע שכבעל לא תוכל להכניס את האישה, אבל תוכל לגרש, אז בעצם אתה תגיד את האמת. אם יש אפשרות שתוכל להכניס את האישה, לא תגיד את האמת. זאת אומרת, לפי רב, אני מעסיק ענן סעדי. הוא נאמן רק לגבי הגט. הוא לא נאמן לגבי היכולת להתחתן. אז למה הבעל נכנס והוא נאמן בצורה חלקית? כי יש ענן סעדי חלקי לטובתו. ענן סעדי לגבי אחרים, אבל לא ענן סעדי לגבי עצמו. לגבי עצמך אתה בטח תחת, אתה בטח תשקר. לגבי אחרים אתה לא. לגבי אחרים אתה נאמן לגרש אותה ולשחרר אותה לגבי אחרים. לגבי עצמך אתה לא נאמן. מי חולק על רב? רבאסי. חידה? למה לפי רבאסי נאמן הבעל גם להכניס? חידה. הגמרא לא אומרת. אמר רבאסי, אף נאמן נכנס. למה? לא ברור. אתה רואה את ההבדל בין רב שהגמרא דנה ברב, למה נאמן לה? לבין רבאסי, הגמרא עוצרת. אז כבר יש לנו את ה... נושא מעניין פה בסוגיה. מה המחלוקת רב ורבאסי? למה לפי רבאסי, אחרי שהאבא אוסר את הבת, הבעל נאמן להעיד שהוא הבעל? איזה כוח יש לבעל לפי רבאסי? וזה כוח קומפלט, זה לא הכוח לגרש אותה, גם להכניס אותה. מאמינים לו שהוא הבעל והוא כונס את האישה. איפה זה בא? מה הוויכוח בין רב לבין רבאסי? זה קטע ראשון בגמרא. קטע שני, יש קושיה נגד רב. תנן, במשנה, רצו אחד נותן גט ואחד כונס. אם שניים באים בסיפה, אז מתירים לשמעון להתחתן ולרובין לגרש את האישה. הרי רב אתה אמרת בגמרא שהוא נאמן רק לגבי גירושין, אז רב טוען לו, כשיש שניים אז יש עומדנה נוספת שהוא נאמן, כי הוא מפחד מהשני. אומרת הגמרא, אמר לך רב שאני אתן דכי מדיק אחר בעדי ירטוט ומירטוט. מכיוון שיש עוד אחד, אז בטח הוא מפחד לשקר כי אדם מתפוס אותו. אז אם בעל אחד יבוא ויגיד אני הבעל, לא כך מפחד מהחשות. אז הוא נאמן לגבי הגט, אבל לא כל כך נאמן לגבי הכניסה, כי אולי היצר שלו מתגבר. אבל אם הוא בא ויש מישהו אחר, בכל זאת הוא טוען שהוא הבעל, אז כנראה שהוא דבר אמת, כי זה חוצפה, סתם לעמוד מול השני, שהוא טוען שהוא הבעל. אז לפי רב שוב פעם, יש כאן עקביות. תמיד אני מחפש את ענן סעדי. איזה ענן סעדי יש לטובתך? אם אתה בא לבד, יש ענן סעדי, אבל רק לגבי... לגרש אותה, לא לגבי להכניס אותה. אם יש שניים, אז יש ענן סעדי גם לגבי יכולתך להכניס, כי אתה בעצם מפחד סתם להגיד שקר, כי יש אדם אחר מצדך, ואז גם אם היצר שלך מתקבר, לא תשקר, כי אתה יודע שמישהו יגלה אותך. אז בטח דובר אמת. אוקיי? אז זה הקטע שני בגמרא. קטע ראשון מחלוקת רב ורבאסי. קטע שני, רב טוען, אם יש שניים במשנה, אז בטח שהוא נאמן להכניס. קטע שלישי בגמרא, תנן. סליחה, תניה כבתי דרבאסי, יש כאן ברייתא שתומכת דרבאסי. קידשתי את ביתי ואיני יודע למי קידשתיה, ובא אחר ואמר קידשתיה, אף נאמן לכנוס. זו שיטת דרבאסי, שהוא נאמן לא רק לגרש, אלא גם לכנוס. אוקיי? קנצה, ובא אחר ואמר אני קידשתיה, לא כל ממנה לאוסר עליו. כן, אם מישהו אחר כבר הכניס, ראובן כבר קידש, ומישהו אחר יבוא, הוא אינו נאמן. נראה את זה בהמשך. האישה שאמרה, יש כאן אינפורמציה נוספת. אם מקור האינפורמציה על הקידושין זה לא האבא, מקור האינפורמציה זה האישה. האישה טוענת, אני התקדשתי, אבל לא זוכרת למי. כשאישה אומרת התקדשתי, איך, למה היא נאמנת? מישהו יודע? נאמר את זה בהמשך. כשאישה אומרת התקדשתי, למה היא נאמנת? מה? לא, איך אישה יכולה לקבל קידושין? אישה סתם עומדת ואומרת התקדשתי, למה היא נאמנת? כן, איך קוראים לזה? שוויה נפשך לדיכת איסור. יש מושג בהלכה שאם אדם אומר שאני אסור, הוא אסור. נבדוק מה הנאמנות הזאת, מה התוקף הזה, ויש דין שוויה נפשך לדיכת איסור. האבא נאמן מדין אחר, היום מנסה לפניך מה הדין הזה. אבל אישה אינה נאמנת, כי לא אבא אישה, נאמנת רק מדין שוויה. אישה מכיוון שהיא פחות נאמנת, שוב פעם, האישה שאמרת, נתקדשתי, ואיני יודעת למי נתקדשתי, ובא אחרי מה אני קידשתי, אין נאמן לכנוס. כן? היא לא נאמנת. לכנוס, אומרת הברייסה, ומי שהיא מחפה עליו. כי היא אולי משקרת, כי היא רוצה, ואז גם אם הוא לא הבעל, היא כל כך מתאהבת בו, היא תחפה. היא תשקר לטובתה. אז זה הקטע השלישי בגמרא. שוב פעם, קטע ראשון, משנה. קטע שני, מחלוקת יבסי ורב, אם הוא נאמן, הבעל שניגש, אומר, אני הבעל. נאמן רק לגבי אחרים, הוא גם לגבי עצמו. לפי רב, רק לגבי אחרים, לגבי עצמו, יש חשש שיצור תקווה. לגבי אחרים אין חשש, אין אדם כותב לו לא. רב אסי סותם, לא כל כך ברור למה הבעל נאמן גם לגבי עצמו, הרי יש כאן כל מיני ראיות נגדו, ראיותו, כי אולי יצור תוקף עליו. רב מודה כשיש שניהם, שהוא נאמן גם לכנס, כי אז יש עוד תגבור לנאמנותו, כי הוא חושש ומפחד מהזולת שמחיש אותו. ורב אסי מודה, אם המקור, האינפורמציה על הקידושין זה לא האבא, המקור זה האישה, זה רק שוויה, מקור נמוך, אז הבעל אינו נאמן. עכשיו הקטע האחרון, שהוא אולי הקטע הכי למדני והכי מעניין. איבאי להו, מהו לסקול על ידו? אם אבא אמר שביתו התקדשה והוא לא זכר את הבעל, אפילו אם הוא זכר את הבעל, ואחר כך האישה הזו זינתה. אז אין לנו עדות קלאסית שהאישה הזאת התחתנה, אין כאן עדי קיום. אבל אבא העיד. האם עדות האבא שביתו התקדשה מספיק כדי להחזיק אותה כאשת איש? גם לגבי עונשים. ומי נחלקים? מי המחלוקת פה? מי נגד מי? רב ורבס. אוקיי, הפך להיות מעניין פה. כנראה שיש כאן שיטתיות בין שתי המחלוקות. כנראה שיש קו שמחבר בין מחלוקת רב ורבסי, האם הבעל נאמן להגיד אני הבעל כשאבא לא מספק כל האינפורמציה, בין המחלוקת כשאבא כן מספק כל האינפורמציה, הם סוקלים על ידי עדות אבא. כי לפי רב מצד אחד לא סוקלים, מצד שני לא מאמינים לבעל לגמרי. לפי רבסי מאמינים לבעל לגמרי, הבעל יכול להכניס וגם סוקלים. אז מה המכנה המשותף? אם נרצה לסכם את הגמרא, יש כאן שתי מחלוקות, כנראה עקרוניות, בעניין נאמנות האבא על ביתו. מחלוקת אחת, כשאבא לא מספק את סוף המשפט, הוא רק אומר, קידשתי את ביתי ואיני זכר. האם הבעל נאמן לגשת ולעמוד ולהגיד, אני הבעל? לפי רבסי נאמן לגמרי, לפי רב רק נאמן לגבי גירושין. ומחלוקת שנייה, אם סוכלים. האם מחזיקים את האישה כאשת איש לגבי סקילה? אז כנראה שהמחלוקת הזאת הכפולה תלויה איך אני מבין את הדין שאב נאמן על ביתו. המחלוקת הזאת, הסוגיה שלנו, מהווה זה עוגן חזק לשאלה למה האב נאמן על ביתו. אז כדי להבין את הדין הזה נצטרך לעבור מהגמרא בקידושין לגמרא בכתובות דף כ"ב עמוד א', ולראות את הגמרא שמה ולקרוא את הגמרא היטב, כי הגמרא שמה מאוד מאוד ככה טריקי, אוקיי? המשנה לא מדברת בכלל על האבא. המשנה מדברת על אישה שאומרת אשת איש, אבל התגרשתי. המשנה אומרת, אישה שאומרת נתקדשתי, אשת איש הייתי וגרושני, נאמנת שהפשע אסר הוא פשע יתיר. לא ידענו שהיא אשת איש. היא הכריזה, היא עמדה וטענה שהיא כן אשת איש. מיד היא חוזרת ואומרת, אבל נתגרשתי. אז פשע אסר פשע יתיר. כרגע נניח שפשע אסר פשע יתיר זה סוג של מיגל. סוג של מיגל. יש הבדלים גדולים, אבל למטרתנו, בואו נצמיד את הדין של פשע אסר פשע יתיר לדין של מיגל. שואלת הגמרא, אמר רב אסי, מעניין רב אסי, מניין שהפשע שאסר Who apesh shehitir? Shenemar et biti natati laish hazeh liisha liish asra hazeh lehatira. Ma minimum she efshar levin meapasuk. Elaisa keta, meza keta lo made ravasi at the dinjal pasha therapeshit. Ishkan shnektaim, ishnektaim yesh. True, like man like it, Kidashti. The man like it, Laisha Zeh. Again, the Kidushin. Kanu Amer et Biti Natati Laish Hazeh Laish Asra Hazeh Hitira. היכולת שלו להתיר כנראה מבוסס על פשס על פשס יתיר. מכיוון שאסרת, אתה גם המתיר. Literally, ממש, פשס עזר, פשס יתיר. למה הוא נאמן לאסור? לא כל כך ברור. רב אסי מתמקד ביכולת האבא להתיר. איך האבא מתיר? כשהוא מזהה את הבעל, פשס עזר, פשס יתיר. למה הוא נאמן לאסור? זאת שאלתנו. למה הוא נאמן לאסור אותה? מה הנאמנות כאן? לא ברור.
אבל בכלל,
רבסי,
איך זה מלמד אותנו להיתר?
מה עושה?
איש זה עושה אותה לכל העולם והזה נפיר אותה.
כן, לבעל. נכון, לבעל ספציפי, כן. אז חוזרת הגמרא, כל שורה פה היא חשובה. אומרת הגמרא, רגע. למה לקרוא סבר היא? אני לא צריך ללמוד משהו מה... אני לא צריך ללמוד פשע עשר פשע יתיר מהפסוק. הוא קיים. יש מושג של פשע עשר פשע יתיר, אבל לא בא מהפסוק, הוא סברה. הוא כל כך פשוט וכל כך מובן וכל כך מערכתי הגיוני, שאני יכול לדייק פשע עשר פשע יתיר בלי פסוק. יש דברים בשס שאני יכול להבין אותם מכל שער המערכת, מכל שער שס. אני לומד את כל הסיסטם, את כל האסכולה, ואז אני יודע, למשל, מציג מחבר עליו הראייה. ראית הגמר בבא קמא, אולי יש פסוק. שואלת הגמר, למה לקרוא סבר הוא? זה כל כך פשוט, מי שרוצה להוציא כסף, הוא חייב להביא ראייה לבית דין. אז אומרת הגמר, מיגו זה לא מפסוק. מיגו זה מסברה, ואז הפסוק הזה לא בא לחדש לי מיגו. אוקיי, אז מה כן בא הפסוק לחדש? אלא, אומרת הגמר, אלא, צריך קרא לכת רב הונא אמר רב. דאמר רב הונא אמר רב, מניין לאב שנאמן לאסור את ביתו מן התורה? שנאמר את ביתי נתתי לאיש. פסיק. הזה למה לי? לא להתיר אותה לבעל, שהוא אומר, כי זה פשע עשר פשע יתיר, וזה מסברה, לא הפסוק. אז מה המילה המיותרת הזאת של הזה? לא להאמין לבעל, לאבא על הבעל, אלא משהו אחר, שאין דין מוציא שם רבי אבם. יש דין מוציא שם, או שאם הבעל מוציא שם על אשתו, אז הוא יקבל מכות, משלם קנס. אם היוון מוציא שם על האישות הקודמת, ראובן מת, ושמעון מוציא שם רע על נישואי ראובן, שהיא לא הייתה בתולה, אז אין כאן דין מוציא שם רע. הזה ולא ליוון. בעל עובר על מוציא שם רע, יוון אינו עובר על מוציא שם. אז למה אני זקוק לפסוק הזה? לא להגיד, חשבתי הזה מלמד אותי פשע עשר פשע יתיר, לכת רב הונא אמר רב, דאמר רב הונא אמר רב. מניין לאב שנאמן לאסור את ביתו מן התורה? איך אני יודע שיש לאבא נאמנות? פסוק! שנאמר את ביתי נתתי לאיש הזה. יש כאן חידוש, כי זה רזה כסף. אי, למה כתוב הזה? דין אחר. חשבנו שהזה בא למד אותי דין מיגו, הזה בא למד שאין דין מותי שם אבי אבא. אבל בסופו של דבר, מקור נאמנות האבא על ביתו, לאסור את ביתו, זה פסוק מיוחד וגזרת הכתוב. יש דרך אחרת להבין את הדרשה. למה אבא נאמן על ביתו? כי הוא יכול לקדש אותם. יש לו יכולת לקדש אותה, כי התורה מתארת יכולת שלו לקדש את ביתו. ודאי שהוא נאמן, כל מי שיש לו את הכוח לקדש, זה סוג של מיגו, סוג של בידו, ואמרנו שמיגו זה גזרת הכל, זה סברה, אפילו לא צריך פסוק. אני לא צריך פסוק מיוחד, בדרשה מיוחדת למד אותי שאבא נאמן על ביתו. הפסוק כל כולה בא למד שכל החבילה הזאת לא שייכת ביבא. זאת אומרת במילים אחרות למסקנה, מה מקור נאמנות האבא על ביתו? לא להתיר לבעל, זה סבר, זה פשע עזר. אבל מה נותן לו כוח פשע יתיר, פשע עזר? מה נותן לו את הכוח לסור? זה שהוא יכול להתיר, זה מסבר, פשע עזר, פשע יתיר. אבל הוא נאמן לסור, מה? מי הוא? מה הוא? אז אפשר לומר שזה גם זאת מסברה, זו מסברה שיכול לעשות אותה, כי הוא יכול לקדש אותה, אז אם הוא יכול לקדש אותה, תאמין לי שקידשתי אותה, כי אם רציתי לעשות אותה, הייתי יכול לקדש אותה עכשיו. אז אפשר מיגו. הפסוק לא מלמד דין מיוחד של נאמנות האבא. הפסוק מלמד שכל הדין שאומרת השם לא שייך. למה הוא נאמן להתיר? פשע עשר פשע תיר מסברה. למה נאמן לעשות? כי התורה מעניקה לו את הכוח לקדש. הכוח הזה לקדש נותן לו כוח של בידו של מיגו. דרך אחרת היא לומר לו שהפסוק עדיין מחדש דין מיוחד של נאמנות האבא, הטביתי, נתתי לאש, דין מיוחד שאבא נאמן, לא מדין מיגו, לא מדין בידו, גזרת הכסף שאבא נאמן על ביתו. הזה, לא צריך את הזה להתיר, כי פשע הזה פשע יתיר, הזה זה בלמעט את היוון. זאת אומרת, נשארנו עם שאלה מאוד מאוד מעניינת. למה? מה המקור לנאמנות האבא? האם האבא נאמן כי יש לו כוח לקדש, אם יש לו כוח זה סוג של בידו, של מיגו, תאמינו לי שעשרתי אותה כי אני יכול לעשות אותה עכשיו. או שאבא נאמן מכוח גזרת הכסף. במילים אחרות, האם נאמנות האבא על ביתו זה מדין מיגו מקף בידו? או שזה חידוש דין, התורה מחדשת, מכתיר את האבא עם נאמנות מיוחדת בגברה, לא בגלל שיש לי כוח ויכול לעשות. התורה כותבת, את ביתי נתתי לאיש הזה, אתה אבא נאמן על ביתך. למדנו בקיץ דיני בכור, אז יש לאבא נאמנות מיוחדת בבכור מדין יקיר. אז לפעמים התורה מעניקה להורים נאמנות מיוחדת, למשל, אמא גם נאמנת להגיד, מי נולד ממנה כי הייתה שם בשעת לידה. התורה מעניקה נאמנות מיוחדת לאבא על נישואי ביתו. לא בגלל שהוא בעל החלות על נישואי, אני אומר, כל מי שהוא בעל החלות יכול להיות נאמן. זה תואר, זה שם בגבר, זה חלות שם. אבא נאמן בתור אבא, כאילו באו שני עדים. זאת שאלותינו. ננסה לראות בראשונים מה הם אומרים, בעיקר בתוספות. ואולי נחזור למחלוקת רב ורבאסי, ונגיד שאולי מחלוקת רב ורבאסי זה בדיוק שאלתנו. מה אופי נאמנות האב? מדין מיגו, תיינה, כוח בידו, או שהוא הוכתר כעד, ואז הוא נאמן בצורה יותר עוצמתית. כן.
אם זה
דרך
כתוב,
אז איך
לומדים את זה מהמילה נתתי? כאילו, נותן את הבת שלו, יש לו, כאילו, יש לו,
הוא יכול לקדש אותו. נכון, נכון. פשטות שלו, לשם בפסוק, זה משהו שנותן לו את הכוח, והכוח הזה מוביל לנאמנות. אבל אנחנו טורחים להכניס שאולי יש כאן שתי דרשות. כי בעצם אתה שואל שאלה יותר כללית. הרי הגמרא בקידושין דף ג' למדה משהו אחר מהפסוק. בעצם יכול לקדש. איך אפשר ללמוד, אם יש כאן שני לימודים, אם יש כאן לימוד אחד, בכיוון שיש לך כוח, יש לך נאמנות. אז בסדר, זה מה שריט וטורי. אבל יש כאן שני לימודים, צריכים למצוא שני מילים בפסוק. אז לא נכנס, יש חסם סופר שדן בזה. אז אני אכנס לפסוק ואני אמצא מקום, כאילו יש שתי דרשות. דרשה של דף ג' בקידושין, התורה מעניקה לאבא כוח לקדש וגם לקבל כסף קידושין, וגם פסוק שמחדש נאמנות על האבא, כפי שנראה עוד מעט. אוקיי? איזה תוספות הבינו כדבר פשוט? שכל הנאמנות של אבא זה מדין שוב פעם, מיגו מקף בידו. מה? תוספות בכתובות, איזה תוספות? הראשון או את השני? השני. זה לא תוספות, זה תוספות ישנים, גרסה אחרת, או טקסט ישן, ושם ברור שתוספות הבינו שאין כאן נאמנות מיוחדת, עד כדי כך שתוספות שואלים, תימא, מה צריך קרא? למה לי פסוק? תיפוק לי דנאמן הול בידו לקדשה. ויש גמרא בבבא בסא שהבעל שאומר גירשתי את אשתי נאמן כי בידו לגרש. אז אם יש לי כוח לעשות משהו, אז אני נאמן. שוב פעם, אני חוזר זה פעם בפעם, כי שוב ושוב, אם ירצה השם, נגיע לכך בסמך דלת. זה יכול להיות מיגו, אבחון פסיכולוגי, למה היית משקר אם יש לך דרך יותר קלה להשיג את אותה מטרה הלכתית? יכול להיות, רבותיי, תקשיבו היטב, כי אני מכניס את הנושא הזה עכשיו ונרחיב על זה בהמשך, זה לא איזה אבחון פסיכולוגי. זה התורה קובעת שמי שיש לו כוח על החלות, בידו נמצא כל החלות, יש לו גם נאמנות על החלות. זה יותר קשור לכל מה שדיברנו בכל המסכת, מי נחשב בעל החלות, על דבר שלא בא לעולם, אבל בידך לתלוש, אתה בכל זאת נחשב בעל החלות, על התפועה. חלק מהבעל החלות שיש לך נאמנות גם על החלות. זה לא מיגו שאנחנו מבחינים אותך פסיכולוגי, ומכיוון שלא בחרת בדרך הלא טובה, כנראה שאתה... לא, זה כוח, זה שליטה. כאילו בית דין אומר, אתה תחליט מי נאמן. בדרך כלל בית דין מחליטים מה קרה, אתה תחליט, כי אתה בעל החלות, זה כל בידך. תרשום על התשורה התחתונה מה אתה רוצה. נגיד לכך וזה מחדל את הבדל בין מיגו לבין בידו. כרגע אנחנו לא מבחינים.
ואיפה מי שלומד שהפסוק מלמד על הנאמנות עצמה לומד שהקידושים בידו?
עוד פעם, הבנתי?
מאיפה,
יש את האמן הראשון שהפסוק בא ללמד על הנאמנות של האבא, של האבא. זה לא חושב שאתם יודעים
שאתם אומרים, כאילו
אנחנו לא יודעים שאתם דברים, אבל אתם אומרים, פסוק
כאילו
שזה נאמן, זה נאמן. ביתי נתתי לאיש הזה, הוא נאמן להגיד לאיש. הזה ולהתיר. ביתי נתתי לאיש, הוא נאמן לאסור אותה כי קידשת לאיזשהו איש. ולהתיר זה, והזה זה בא למעט יבל.
לא יכול להגיד שלא צריך
את הפסוק,
אז
לא לומדים
כלום כאילו.
לא, ברור, הייתי צריך להגיד. ברור שבגמרא וקידושין נבדים על ובתקובות, לומדים את ביתי נתתי, שאב מקבל קידושין ביד ביתו הקטן. מהפסוק הזה למד את הגמרא וקידושין שאבא יכול לחדש. נקודה. תוספות שואלים, תוספות מניחים, הוא ידחה את זה, תוספות מניחים. למה אני צריך פסוק לחדש דין נאמנות לאבא? מכיוון שהפסוק כבר מלמד אותי שיכול לקדש, אם יכול לקדש, אז הוא נאמן מדין בידו ומגו. למה אני צריך דרשה נוספת?
זה
הדרשה,
זה לא הפסוק.
לא, ברור, הדרשה, כן, למה אני צריך דרשה מיוחדת? והתוספות נוסקים, בסופו של דבר, תוספות יגידו שאין כאן כוח מיוחד, זה רק בידו, זה רק... אז בוא נקרא את התוספות ביחד בכתובות. אוקיי, תימה. מה צריך קרא? טיפק לי דנאמן הול בידה לקדשה. ויש לומר, דהכה אין בידו כל כך. ושמה לא ימצא אדם שיקדשנו. לא הכי יצטרך קרא. זה לא בידו כל כך, אני לא שולט כל כך על המצב. למשל, אומרת השם נראה בדף סמך דלת, אדם שבשעת מיטתו אומר, אין לי אחים. אם אין לו אחים, אז אשתו פטורה מייבון. זה כמו אומרת, הוא נאמן לומר, אין לו אחים, כי אם הוא רוצה לפטור את אשתו מייבון, מה היא יוכל לעשות?
לגרש.
אז מכיוון שיש לי כוח לפטור את אשתי מייבון, אני גם נאמן לפטור את אשתי מייבון. כאן זה לא בדיוק, אבא יכול לקדש את ביתו, אבל אולי אף אחד לא יוצא. אז זה לא שהוא שולט לגמרי על החלות, כפי שהנה בדיוק בידו בקידושין, מי שרוצה לקדש אישה לך, שתשתחרר לך, שתתקטר, זה לא בדיוק בידו. אז מכיוון שזה לא בדיוק בידו, לא הייתי יודע שהוא נאמן בלי פסוק. השאלה, מה קורה אחרי שיש פסוק? מה מטרת הפסוק? האם הפסוק בא להגיד אף פי שזה לא בידו, האבא נאמן כי זה לא קשור לבידו ולא קשור ליכולת, זה קשור לשם בגברא, שהוא נאמן, התורה מכתירה אותו כי אדם נאמן ואז אני מתנתק מדין בידו? או לא, שהפסוק מחדש, זה גם זה נחשב בידו. חשבת שכדי להיות בידו צריכים שליטה טוטלית? לא, אבא סך הכל הוא שולט, כי רק הוא יכול לקדש ולא היא. רוצים להגיד לצייר אותו בנוח. למה האב נאמן? בידו מיגו או נאמנות עדות. זה סוג של עד, אף בישהו אדם אחד, התורה מכתירה אותו כעד. למה הוא נאמן? נפקא מינא, אם אני זקוק לפסוק מיוחד על נאמנות. הגמרא בקידושין אומרת שיש פסוק על יכולת, שאב יכול לקדש.
הגמרא בכתובות משמע שיש גם פסוק על נאמנות. הגמרא בכתובות עוסקת בנמיניים שאב נאמן לעשות ביתו של נאמן ביתי לדעתי. אז התוספות השונים שאומרים למה? יש לי פסוק על יכולת, למה אני צריך פסוק גם על הנאמנות? ואם תאמר, שואל התוספות ישנים, ואם תאמר, מה צריך קרא? תיבת לי דנאמן, הול וידע, זה בידע לקדשה. אז תוספות נוסקים, זה לא בדיוק בידע. אז אני זקוק לפסוק, על הנאמנות. אבל מה בא הפסוק לחדש לי? אף הפי שזה לא בידו, בכל זאת נאמן כי יש כאן סוג של עדות. או ההפך, הפסוק מלמד שאף הפי שזה לא בידו, טוטלי זה גם נחשב בידו ואתה נחשב בא לחלות, אבל לא מכינה שאתה לא עד ואין כאן עדות, יש כאן רק דין של מיגו ובידו, למרות שאין לך כל הקלפים ביד. אני חושב שפסוק
נראה שזה מחדש שזה נחשב בידו.
נכון. מצוין. כן, בסוף התוספות אומרים שגזרת הכסף הוא דין נאמן אף על פי שאין בידו, אף על פי המסקנה לא לומר כן. תוספות נכנסים לגמרא בהמשך. מה נפקא מינה? נפקא מינה תהיה האם אבא נאמן על ביתו בוגרת להעיד שהוא קידש אותה כקטנה. למה אבא מעיד על ביתו בת 15 שהוא קידש אותה כשהיא בת 8? אם בסופו של דבר הנאמנות זה רק מדין בידו, אז בגיל 15 כבר אין לו את הכוח, אין לו את בידו, לא יכול לקדש את ביתו הגדולה. אז הוא לא יהיה נאמן. אבל אם התורה הניקה לאבא נאמנות על כל קידושי ביתו קטנה, אז הוא יהיה נאמן בגיל 15 להעיד על מה שהוא עשה כשהיא קטנה, כי הוא נאמן, יש לו כוח עדות על קידושי ביתו הקטנה. ראית את הרמב״ם, את לשון הרמב״ם? אני מתו אין הרמב״ם פה, בישות פרק ט'. נאמן אב לומר על ביתו קודם שתבכור, שהיא מקודשת ואסורה לכל. הרמב״ם פוסק שאבא נאמן רק לפני שביתו מתבגרת. משהו שזה סוג של בידו. אנחנו לא ניכנס לתוך העולם הספציפי של התוספות ישנים, תוספות ישנים שואלים מגמרא שמעלה הווה אמינא בת נערה, האבא לא יכול לקדש. הרי הפסוק עוסק בביתו נערה, ביתי נתתי לשזה. אז אם מצד אחד הוא נאמן על ביתו נערה, ולפי האבא מינה של הגמרא בכתובות וקידושין, הוא לא יכול לקדש את ביתו נערה, אז כנראה שזה לא קשור לבידו, ואז ככה חושב את התוספות ישנים, בסופו של דבר, כמו נוכל את האבא מינה, גם ביתו נערה, האבא יכול לקדש. אז אם יש בידו, עד שתיפגר. זאת אומרת, השאלה הזאת, האם הוא נאמן מכוח דין מיוחד, גזרת הכתוב, סוג של עדות, או שיש לו מיגו מהכף בידו, סוג של בידו, לא הכל בידו, וזה חידוש התורה שאף פי שלא בידו, מה? משהו נאמן, כי הוא האחי בידו, כי אין אף אחד אחר שיכול לקדש אותו. מה סופרים התוספות הראשונה? מה הקושיה של התוספות הראשונה בכתובות? תוספות אומרים, מנין לפה שעשה ופה שתיר, משמע, דאין האב נאמן להתיר את ביתו כשעשרה, אלא מחמת מיגו. זה הולך באותו כיוון, הוא מניח שכל הנאמנות זה מיגו, לא בידו אלא מיגו. שוב פעם, כרגע יש הבדלים עצומים בין מיגו לבין בידו, אבל שוב פעם, זה לא גזירת הכתוב מיוחדת שמכתירה את האבא כאדם נאמן. ותאמה, דאם בא, שורה שנייה תוספות, דאם בא אחד ואמר, קידשתי את ביתי. ולאחר שעה או למחר אמר לפלוני קידשתי, לא יהיה נאמן. כי אבן דהשת, לקה הפה שעשר, פה שהתיר. הדין של מיגו זה רק תקף ומיד. אין כאן מיגו למפרע. אתה לא יכול להגיד איקס, ואז לחכות יום, ואז כשאתה נתקל, טוב, תאמינו לי עכשיו, כי אתה לא יכול להגיד איקס אתמול. מי שיודע איך קוראים למיגו הפקום הזה? מיגו למפרע. מיגו זה רק אם עכשיו יש לי שתי אופציות, בחרתי באופציה X ולא באופציה Y יותר טובה, אז אני נאמן על מה שאמרתי ב-X. אבל אם אני אומר X, ואז יש לי תקלה ב-X, ואתם בסדר, תאמינו לי, כי הייתי יכול ללכת בכיוון אחר אתמול. זה מיגו למפרע, זה מחלוקת בראשונים, אבל הרבה ראשונים טוענים, מיגו למפרע לא אמרינה. אז תוספות שואלים, אם כל הנאמנות של האבא זה מדין מיגו, תאמינו לי ש... אני קידשתי אותה ותאמינו לי שהוא הבעל מדין מיגו, אז זה רק אם הוא אומר את הכל ביחד, לא אם הוא אומר קידשתי את ביתי ואז הוא מחכה קצת זמן. ואומר לי, דבעניין זה שאינו סותר דבריו הראשונים, ולא בא אל לפרש דבריו הראשונים, מהמן אף אגב דלק אמיגו. נכון. אם הוא אומר קידשתי את ביתי ואין אף אחד שם, אז כנראה שהוא לא זוכר, הוא לא התייחס לכך, ואז אחרי יומיים הוא אומר, אבל קידשתי אותה לשקד. אז התורה מחדש שאף על פי שאין לו מיגו, הוא נאמן. עוד פעם, בעניין זה שאין לו סותר דבריו הראשונים, ולא בא אל לפרש דבריו הראשונים, מהמן אף אגב דלק אמיגו, והאחר דרש מאיס ביתי, אמר את ביתי נתתי לאיש לזה או לאיש לזה ביחד, בלא הפסק מרובה. סליחה, סליחה, קפצתי, פרש עשה, פרש איתיר. הפסוק מחדש נאמנות מעבר למיגו. מיגו מוגבל רק לאותו זמן. אתה נאמן גם אם אין לך את הכוח של מיגו. גם אם אמרת היום, ביום ראשון, קידשתי אותה למישהו. וביום שלישי אני אומר, זה היה אריאל, או... אני נאמן למרות שכבר אין לי מיגו. ויש כוח פסוק מיוחד, להאמין לי. אם אני עומד, אני רק אסכם את התוספות. אם אני עומד ביום ראשון, והבעל נמצא בפניי, ולא התייחסתי אליו, וביום שני אני מעבר לאותו אדם, אז יש כאן איזה תרתי דסתרי. אם הוא הבעל, למה לא התייחסתי אליו ביום ראשון? אז כנראה שאתה לא נאמן ביום שני, כי אתה סותר דברך הראשונים. אבל אם ביום ראשון הייתי עייף, הוא לא הגיע, אז לא הזכרתי את הבעל, ביום שני מזכיר את הבעל ואין כאן חשדות, אז אני נאמן לזהות את הבעל ביום שני, למרות שכבר ביום שני אין לי מיגו וביודו ואין לי כוחות, כי כבר ביצעתי את זה, כבר עשיתי, אני יכול, תאמינו לי כי הייתי יכול לשתוק, כבר אמרת משהו. אז לפי התוספות, הפסוק מחדש נאמנות מעבר, אולי יש גם מיגו, ודאי שיש גם מיגו, אבל גם שהמיגו לא תקף ולא תופס. למפרע, אתה נאמן כי יש כוח מיוחד, לא ברור מגדר הכוח, כוח מיוחד. זאת אומרת, נחזור לגמרא בקידושין. אפשר להוציא מהגמרא בכתובות דף כ"ב שתי הבנות. הבנה אחת, אין פסוק, אתה לא נאמן מכוח הפסוק. מקסימום, הפסוק מחדש שזה בידו אינו מושלם ובכל זאת נחשב בידו. כיוון שתסתכלו עליי בקידושין דף ג' התורה מעניקה לך את הכוח, בכתובות כ"ב הכוח הזה גם נותן לך נאמנות, כיוון שאתה יכול לקדש אותה, אתה גם נאמן להגיד שקידשת אותה. למה לי פסוק? אז קודם כל אולי אין פסוק, אולי כל מטרת הפסוק זה להוציא יבם. אני לא צריך פסוק לדרוש נאמנות לאבא, אני צריך פסוק להוציא יבם מדין מוציא שם רע. ואפילו אם יש פסוק מיוחד בכ"ב, זה רק פסוק לפי התוספות ישנים, לחדש שגם זה נחשב בידו, למרות שזה לא בידו טוטלי. אבל בסופו של דבר, אין פסוק על נאמנות האבא במונחים שלנו. אם האבא נאמן, התשובה היא לא, אין לו נאמנות מיוחדת. יש לו כוח מיגו ובידו שמעניק לו נאמנות. זה ישני. התוספות כנראה נוטים לכיוון אחר. יש פסוק שמעניק ומכתיר את האבא כאדם נאמן, והכיף נאמנותו הרבה יותר רחב מהכיף דין מיגו. מיגו מוגבל למפרע, אתה לא יכול לחזור ולהגיד משהו ביום שני, כי הייתי יכול להגיד משהו אחר ביום ראשון. מכיוון שאתה נאמן בגברה, גם ביום שני, אם אמרת קידשתי את ביתי, וביום שני חוזר ואומר למשה, אתה נאמן על מה שאמרת ביום שני, אף על פי שכבר אין לך אופציות אחרות. האמת היא שהגישה השנייה של התוספות מאוד 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 מדויקת בהגמרא בסמך דלת, בקידוש. אז בואו נחזור לקידוש בסמך דלת. נראה את הגמרא בהמשך, ונחזור למחלוקת רב אסי ורב. המשנה בסמך דלת עמוד א', אוקיי? מביאה מקרה שבו האבא אינו נאמן. בואו נסתכל במשנה במשפט האחרון. נשבית שורה אחרונה. ופידיתיה. האבא טוען שביתו נשבית לבין הנוכרים, אבל הוא פודה אותה לפני שהיא ננסתה. בין שהיא קטנה, בין שהיא גדולה, אינו נאמן. אז יש כאן הנגדה בין המשנה בסמך ג' שבה האב נאמן על ביתו, על נישואי ביתו, לבין המשנה בסמך ד' שהוא אינו נאמן על שבי ביתו, שביתו נלקחה בשבי והוא פודה אותו שעה אחת קודם. והגמרא מחפשת מה ההבדל. למה האבא נאמן על נישואי ביתו ואינו נאמן על ביתו כשבויה? האמת היא לא כשהוא פדה לפני, שהוא פדה אחרי, ואז הוא טוען שהיא פסולה לכהן כי היא התנסתה. הוא אומר פדיתי, אז הוא אומר פדיתי, אבל היא, ברגע שאישה נפלת בשבי, מניחים שלצערנו היא נסתה. אז אומרת מישהו, הוא לא נאמן. הוא לא נאמן לפסול את ביתו. הוא נאמן להגיד שביתו אשת איש, סמכים לו מבית. הוא לא נאמן לומר, נשבית ופדיתי אביה עכשיו פסולה. מה ההבדל? אז בואו נתחיל שורה שלישית רחבה, סמך דלת עמר א', אלא עמר רב אשי. רשא, סמך ג', רחמנא המנא, שומעים את המילים? רחמנא המנא, כרב הונא. הגמרא מביא את רב הונא מכתובות, את הדרשה הסופית. אמר רב הונא, אמר רב, מניין לאב שנאמן לסר את ביתו מן התורה שנאמר את ביתי נתתי לאיש הזה, לאיש עשרה הזה התירה. שוב פעם, זה לא פשע עשר פשע התיר, זה מסברה, היא לא מביאה את סוף הדרשה שהמיטוי הזה ממעיד יבם. אבל בסדר, הגמרא מביאה פסוק על נאמנות האב. יש, שוב פעם, תסתכלו על המילים האלו בשורה רביעית, רחמנא המנא, רחמנא המנא. בנישואין, עכשיו בשורה האחרונה, לפני המשנה, בנישואין המנה רחמנא לאב. בשבויה לא המנה. הקריאה הליטרלית של הביטוי הזה, שהנאמנות של האבא על נישואי ביתו, זה לא איזה מנגנון של בידו ומנגנון של מיגו, מכיוון שיש לך כוח לקדש את הנאמן שקידשת, כמו שתוספות ישנים הבינו בכתובה. הביטוי רחמנא המנא, כי סך הכל, זאת הגמרא שלא למדנו, גם בשבויה, אם האבא רוצה לפסול את ביתו לכהן, מה יוכל לעשות? אם האבא באמת רוצה לפסול את ביתו לכהן, מה יוכל לעשות? לקדש אותה לחלל. אז סוג כוח לפסול את ביתו לכהן יש לו, בכל זאת הוא לא נאמן להגיד שביתו נפל בשבי. אז הקריאה הפשוטה היא שהפיצול בין נאמנות האבא על נישואי ביתו לבין אי נאמנות האבא על שבויי ביתו, זה לא פיצול בין בידו ללא בידו, כשניהם בידו. הפיצול הוא איזה כוח מיוחד שהתורה נותנת לו ומאמינה לו, הוא נאמן על ביתו והוא אינו נאמן ולא מטעם בידו. כנראה שזאת שאלת הסוגיות. יש כאן אי בהירות בש"ס, למה האבא נאמן? גישה אחת אומרת, רבותיי, אין כאן עדות. יש כאן אבא שהוענק לו כוח לקדש, מכיוון שיש לו כוח לקדש, הוא גם נאמן להגיד שקידשתי, כי מיגו או ביודו. מאידך, משמע לו שהתורה כותבת את ביתי נתתי לאיש, והתורה נותנת לו נאמנות מיוחדת ומכתיר אותו כי אדם נאמן בלי קשר לכוחותיו, יכולותיו, מה שתוספות אומרים בכתובות, תוספות הראשונה, שגם אם הוא לא נמצא באזור של מיגו, הוא כבר עבר את הכאב של מיגו, הוא נאמן. השאלה הזאת, האם האבא נאמן כסוג של עד שנכנס לתוך הבית הדין? או רק נאמן, כי הוא לא עד, כי הוא אבא, הוא נוגע בדבר, הוא בעל דבר בעצם. הוא נאמן מכוח כל מיני כוחות ומיגו ובידו. מובילה להרבה הרבה הרבה נפקמינות הלכתיות. מה ראית? ראיתם את רבי עקיבא איגר? המקורות? מה רבי עקיבא איגר שואל?
בית אחד, לא?
מה? בית אחד. נכון, מצוין. מה עם הבעל מוחש מעד אחד? בדרך כלל, כשעד אחד בא, ועד אחד בא נגדו, אז יש כאן קיזוז, ואף אחד לא מקבל. אז אם הבעל עולה למסלול, אם האבא עולה למסלול של עדות, אז הוא בעצם נתון לכל מיני מגבלות של עדות. ועד נאמן רק אם אין קיזוז נגדו. אבל אם האבא נאמן לא מכוח עדות, הוא לא למסלול של עדות, הוא לא למסלול אחר. למשל בידו, יש לו כוח שכל מי שקובע את עתידו של הבת, הוא גם נאמן להגיד מה קרה, כי הוא בא לחלות, הוא שולט על כל המצב, הוא יכול לקדש אותה, אז אולי הוא יהיה נאמן גם נגד עד, כי סך הכל הוא נראה את זה מת השם במשך. מי שבידו הדבר נאמן גם נגד עד, גם נגד חזקה, כי יש לו שליטה טוטלית על כל החלות, הוא יכול להפעיל את החלות, הוא גם נאמן להגיד שהחלות הופעלה. הוא צריך לדאוג שיש החשה. אם הוא בא בתקן עד, אז הוא נתון לכל הפרמטרים של עד. אם הוא בא בתקן אחר, אז הוא לא עולה למסלול של עד, הוא עולה למסלול אחר אולי שבידו שגובר על עד. מה נפקא מינה אחרת שבקביעי גרמלה? מה עם האבא, האב הוא רשע, שפסול עדו? אותו דבר. אם הוא בא בתקן עד, אז הוא פסול עדו, לא נקבל את דבריו. אם הוא בא, אומר, אני לא עד, אני בא עם נאמנות מיוחדת, מעבר לדין עדות, אז אולי יהיה נאמן גם אם הוא רשע. כי זה לא נאמנות. שוב פעם, אני נגיע לכך, בית הדין נותנים לו דף ואומר, אתה, הנה, קח את הדף ותחתום על השורה האחרונה מה אתה רוצה. כי אתה בעצם יכול לעשות את הדבר בעצמך. אתה רוצה לקדש אותה? תקדש אותה עכשיו. אתה רוצה להגיד שקידש את מה? נמיד לך. לנו לא אכפת. אתה יכול להגיע לאותה חלות עכשיו, אז אתה נאמן להגיד שהחלות התקמה. לא מדין עדות, מדין כוח, מדין בידו. והשאלה הזאת הובילה לידי שאלה מאוד 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 ידועה במאה ה-13, אצל חכמי פרובונס. מי הם היו חכמי פרובונס? התרגשו בצרפת, בעיקר בעיר נרבון. הרבה תלמידי חכמים כבר מהמאה העשירי, מהעשירי, מהתשיעי. יש שם מרכז בצרפת, מרכז תלמידי חכמים. כמובן בעלי התוספות במאה ה-13, ה-14, היו לו קשרים איתם. השמות של חכמי פרובנס לא כל כך מוכרות, אלא הם לא שמות ידועים. הרבה לפני זה, מהעשירי, ה-11, שני, זה מאוד מאוד קדום. והם מאוד מאוד היו מעורים בפולמוס מול הרמב״ם. האם ללמוד פילוסופיה? או לא ללמוד פילוסופיה במאה ה-12. דווקא חכמי פרובנס מאוד מאוד תמכו ברמב״ם. גם חכמי לוניל, אלו הם השניים שלושה מוקדים בצרפת. פרובנס, הנרבון, לוניל. אז יש הרבה התכתבויות בין תלמידי חכמים בספרד לאותם חכמי פרובנס. כמובן, מי ידוע, מי משוייך כעיקר, כבא מאותו בית מדרש, הרייבד, הבעל המאור. אלה הם הצרפתים שבאו מבית המדרש חכמי פרובנס. הייתה שאלה שטלטלה את כל חכמי פרובנס. היה לי את הספר, יש לי את הספר, תשובת חכמי פרובנס. עסקתי את הספר באיזשהו שלב, והוא פשוט לא בשוק. תני לי, אני אביא את הספר מחר, מת השם. אבא עמד ואמר, קידשתי את ביתי, ולמחר הוא קידש אותה למישהו אחר, בלי גט. שאלו אותו, הרי אמרת שקידשת אותו לרובן, מה פתאום שאתה מקדש אותו לשמעון? זה שאמרתי לרובן, היה לי סיבה להגיד שקידשתי אותו לרובן, כי רציתי אולי לקבל מס, לקבל הלמד מס, או לקבל תוספת שכר, אבל באמת. מה קוראים כשאדם חוזר ממה שהוא אומר ונותן סיבה למה הוא אמר שקר? זה לא באמת שקר. מישהו יודע איך קוראים לזה? אמתלה. למשל, אישה שעומדת ואומרת, אני נשואה. ואחר כך שואלים אותה, ואומרת לה, רק אמרתי שאני נשואה, כי הייתי בפאב. יש שם כל מיני אנשים לא הגונים, ורציתי להגן על עצמי, רציתי להרחיק אותם. אז אמרתי, אני נשואה, אני כבר טייק, אני כבר תפוסה. או זה סתם איזה אקט מגננה, אני לא התכוונתי למה זה. אז אישה שאומרת, אני נשואה, בדרך כלל אסורה מדין שם ונשך התיכת אסורה, היא יכולה לחזור ולהגיד, אמרת לה, שהסיבה שאמרתי אתמול זה. או במונחים אחרים, תסתכלו על הידיים שלי, אוקיי? מצד אחד של הספקטרום, יש אישה שהיא לא עד ואין לה נאמנות ואין לה כלום, היא רק אומרת, אני אוסר את עצמי, היא נאמנת לחזור מדבריה על ידי המטלה. מי נמצא בצד השני של הספקטרום, הקודל השני, מי הכי נאמן בהלכה?
עדים.
עדים יכולים לחזור מדבריהם? אם נותנים למטלה, הסיבה שעד נמטלו על כך לגח בגלל שהוא הציטר. לא. איך קוראים להגיד, רוצים להגיד עדות שנייה? כיוון שהיא את שוין החוזר מגיד. אז כל הנושא של המטלה זה פשוט לא מתאים לעדים. זה מתאים למישהו לא נאמן. לא מתאים לעדים. האם הבעל נאמן להגיד, אבא, סליחה, למה אמרתי קידשתי את ביתי? כי לחזור מדבריו על ידי המטלה. זאת שאלה שהסעירה את כל חכמי פרובנס. 99% מהאנשים שאין להם את הספר חכמי פרובנס, יודעים על הדיון הזה מתוך השף שמטתה. אז אני ציירתי לכם השף שמטתה. אז במקום לקרוא את כל השף שמטתה עכשיו, אני רק אקריא את מה שהוא מביא בתחילת דבר בתשובת מרין לייב. מרין לייב זה אחד מהפוסקים שחי במאה ה-16, קצת לפני הקצות, 16-17, הקצות מצטט אותו הרבה. מביא את השאלה, מצאתי כתוב בתשובת רבינו פרובנציה, ואני רק קורא את המשפטים האחרונים, אני אחזיר לך עוד מעט. למה אישה נאמנת שורה שלישית לקראת סוף קטע ראשון? כיוון דעינו אלא משום דשבי ענף שחתיכה דיסור. אישה נאמנת לחזור מהמת לה, כי סך הכל כל הנאמנות המקורית שלה, מה שהיא אמרה, זה מדין חשבי ענף שלה. אבל האב, דהמנה רחמנה, מילים מוכרות לנו, המנה רחמנה, סמך דלת, אתם מוכנים? הרי הוא כשניים בביתו, כשאב מעיר על ביתו הוא נחשב כשני עדים, כשניים, וכיוון שהגיע תשובה נחזר המגיד, איפה על ידי המדלה. כוחתו, זוהי חולשתו. זה שהנקתי לאבא שם עד ושם שני עדים, מונע ממנו לחזור על ידי המדלה, כי הוא חייב להיות נתון ולהלום את דין העדות. אם האבא הוא איזה ערוץ אחר, לא הולך על ערוץ של עדות, הוא כוח בידו, ואין לי פסוק, הפסוק רק ואין לך לו כוח קידושין, ואז ממילא הוא נאמן, אז הוא לא משחק משחק עדות. הוא יכול להיות בשעה, יכול להיות עד מחשיש אותו, הוא יכול לחזור מדבריו. אבל ייתכן שעם שבא ומעיד, הוא מעיד כעדות. ואז יש לו צ'אנס אחד, לא שתי צ'אנסים.
השאלות
אבל
של...
עדיין
השאלות של
רבי עקיבא יגרישהו, גם אם הוא רשע וגם אם הוא... נכון, ייתכן שלא יכול להיות. אז לסכם, אני רציתי להיכנס למה שאמרת, אבל כרגע אני לא רוצה לבלבל אתכם. לסכם, אנחנו בנינו לעצמנו שני מודלים בקשר לנאמנות האב. מודל אחד הוא בעל החלות, התורה נותנת לו כוח לקדש את ביתו הקטנה. מכיוון שיש לו את הכוח, הוא נאמן, כי תמיד למי שיש כוח, יש גם נאמנות. מה, איך קוראים למי שיש לו כוח, יש נאמנות? לפעמים קוראים לזה מיגו, יש לך כוח להשיג אותה מטרה, לפעמים קוראים לזה בידו. כרגע לא כל כך נחלק בין מיגו לבין בידו, שוב פעם נגיע לסוגיות ארוכות שמחלקות ביניהן. אבל יש לך כוח לקדש, אז אתה נאמן בצורה טבעית, שכן אפילו צריך פסוק, אני לא זקוק לפסוק. הפסוק מלמד אותי שאתה יכול, ברגע שאתה יכול, אתה נאמן. או שאני אומר לה, התורה מאמינה, הם בני רחמנה, התורה מאמינה. מה נפקא מינות? דיברנו בעיקרון על שישה. מה שיש נפקא מינות? קודם כל אתה זקוק לפסוק. איך אתה קורא את הגמרא? הגמרא אומרת בכתובות בעיקר, אמר רב הונא, אמר רב, מניין לאב שנאמר לעשות את ביתו, שנאמר את ביתי נתתי ליש, הזה לא ליבם. אם הפסוק באמת חל על נאמנות האבא, או רק מוציא אבא מכל הפרשה, מוציא אבא מכל הפרשה של מוציא שם. כי נאמנות האבא לא זקוק לדרשה מיוחדת, כי יש כבר את הדרשה בקידוש דווקא מה שהוא יכול לקדש, ברגע שהוא יכול לקדש, הוא נאמן, הוא לא זקוק לפסוק. מה שבעצם התוספות ישנים טוענים. נפקא מינה שנייה, אם אבא נאמן אחרי שבת כבר בוגרת. לפי הרמב״ם לא. לפי התוספות ישנים גם לא. אבל מי שסבר, הייתי מאוד מאוד מעוניין, אם הייתי יכול ללכת במהרת זמן ולחזור לפרובנס, למרין לייב ולמי שכתב את זה, באמת הוא נאמן כשני עדים, אז אולי האבא נאמן גם בביתו בוגרת. כי יש לו כוח עדות על נישואי ביתו הקטנה, אז הוא יכול להגיד כשהיא בת 20 שגידשתי אותה כשהיא בת 2 או בת 4. כי יש לו עדות, הוא נאמן, הוא לא זקוק לכוח. עכשיו היא כבר בת 20, אני לא יכול לקדש אותה, אבל מה אכפת לי אם אני יכול לקדש? אני אבא, אני עד. אני יכול להעיד שהיא התחתנה בת ארבע. נפקמינה שלישית. לא, הם לא מתעסקים, אני רק אומר, לפי חוכמי עדות, שזה סוג של עדות. זה כל כך עדות שיש כיוון שיגיד שובי נכון זה לא מגיד, אז אם זה עדות, אז אני לא מקבל את המגבלה של הרמב״ם, שדווקא כשהיא קטנה. כי יש לי כוח עדות על כל החבילה הזו, על כל הטקסט של נושאי ביתי הקטנה. יש לי עדות נצחית להעיד שהיא קטנה. העדות שלי לא פגע. הכוח שלי לקדש פג כשהיא בת 12 וחצי, אבל העדות שלי היא נצחית. אם יש לו נאמנות מיוחדת, אני זקוק לפסוק להכתיר לו את הנאמנות הזאת, מעניק לו. אם אני אומר שבעצם הוא לא נאמן, מכיוון שהוא יכול לקדש, אז הוא נאמן להגיד שהוא קידש. אז הפסוק ללמד אותי כדי שנפגים לו שהוא יכול לקדש, אבל אני לא זקוק לדרשה מיוחדת ללמד אותי שהוא גם נאמן, כי הנאמנות נובעת מהיכולת. שתי שאלות שביקי בגר, נפגע מן 4 ו-5. קודם כל, האם רשע נאמן? נקודה שנייה, האם אבא נאמן גם נגד ילד אחד של אחיש? ונפקא מינה האחרונה, שישית, חכמי פרובנס. האם האב חוזר מעדותו על ידי נתינת המטלה. אוקיי, חלק אחרון של השיעור. מה הקשר לקידושין דף סמך ג' עמוד ב'? האם ייתכן שהמחלוקת הזאת איך להבין נאמנות האבא? היא גם מחלוקת אמוראים, לא רק ראשונים, רמב״ם, חכמי פרובנס, וביקי ואיגר, תוספות ישנים, תוספות עצמם. לאיזה מחלוקת אני מתכוון? רבאסי ורב. במיוחד המחלוקת השנייה, מה המחלוקת השנייה? עם סוכלים. האם האמירה של אבא שהיא אשת איש היא מספיק חזק שאם האישה הזאת זונה, זינתה, נהרוג אותה. סוקלין על ידי אבא. רב אומר שלא, רב אסי אומר שכן. מה המחלוקת בין רב לבין רב אסי, מה הייתם חושבים? שלפי רב לא סוקלין כי נאמנות האב מדין. בידם, הוא נאמן, אבל זה לא כאילו באו עדים. אבל לפי רבאסי, הם נרחמנה. עדות האבא נחשבת כעדות של שני עדים. אם שני עדים מעידים שהיא התקדשה, אז בוודאי שהם נזכור אותה. אם היא זונה. ייתכן מאוד שכל השאלה הזאת, עם כל הנפקא מינה, אותי בעצם, בבית מדרש, עם רב רבאסי, פשוט התלמידים ידעו תורה כל כך טוב, אז הם פשוט נכנסו, אמרו סוקלים או לא סוקלים, וכולם ידעו שהמחלוקת, סוקלים או לא סוקלים, תלויה איך אני מבין נאמנות האבא. אם האבא נאמן, כי בידו לא עדות, יש לו כוח, אז הוא נאמן, נאמין לו, הוא גם יכניס אותה, נראה בהמשך. מאידך, רב תורי לא, לא, אבא נאמן מדין בידו. לא סוקלים אדם כשיש אינפורמציה קדומה. שיש את יש על פי מיגו. אוקיי, מאמינים לבעל, מכריחים את הבעל לגרש, אולי גם הבעל יכניס. אבל לסקול את אישה כשלא בו עדים שיש את יש, מה פתאום? אני יכול להיות בדיוק המחלוקת הזאת. הריטב"א היה מאוד מאוד רגיש לשאלה הזאת, אבל לא רוצה לומר שיש אפילו אופציה אחרת. בואו נראה את הריטב"א, ריטב"א ממש ממש מהמם. בדף סמך דלת עמוד א', טוען הריטב"א. דיבור המתחיל. נשבית ופידיתיה. כן, למה הוא נאמן על נישואי ביתו? אני מצלם למי שאין. הוא לא נאמן על שבויי ביתו, שביתו שבויה. ואיכא למימר. דכיוון, באמצע דיבור המתחיל נשבית ופידיתיה. דכיוון דהאמינא תורה. לאב. לומר, קידשתי ביתי, הווה לי בהה כעדים. אתה רואה את המילים של הרטבה? הווה לי בהא כעדים. מה שאין כן להגיד שביתו שבויה, למרות שיש לו כוח לפסול ביתו לכהן, אבל אין לו נאמנות מהתורה על פסולי ביתו. יש לו נאמנות מהתורה על קידושי ביתו, להגיד קידשתי, לא קידשתי. אין לו נאמנות מיוחדת, מוענקת לו על פסולי ביתו. יכול לקדש אותו, אבל זה לא מספיק, לקדש אותו לממזר. וכאן הרטב"א ממשיך. מיהו? מדלג שורה. אף על גב דהווה כעדים, אין סוקלים על ידו. בכל זאת רב טוען אין סוקלים. בניגוד למה שאמרתי, גם רב טוען שזה עדים. ובכל זאת אין סוקלים, למה? אם הם עדים, אז למה אין סוקלים? אז כנראה שזה לא חידוש. תקשיבו היטב למשפט הזה, לא מחלוקת איך להבין נאמנות האב, האב הוא עדים. זה מחלוקת איך להבין אם סוקלים על ידי האב או לא, זה מחלוקת איך להבין. סקילה, את הדרישות לסקילה. רב אסי טוען הרי אב נחשב כעדים, הסוקלים. רב טוען אף על גב דהווה כעדים אין סוקלים על ידו שאין עונשין אלא בשני עדים ממש. למרות שאני יכול לומר שהתורה מעניקה לו כוח של שני עדים, בכל זאת, בסולם הזה יש הבדל בין שני עדים ממש לבין מה ההבדל? סקילה. סקילה או נשים זה רק אם יש את העדות הקומפלט, העדות המושלמת, השני עדים. אם האב נכנס למרות שהוא נחשב כשני עדים, אולי נגיד שיש דין כיוון שיגיד, מה שראינו בתשובת חכמי פרובנס. אז מצד אחד הרטב"א הוא דומה למה שאמרתי, כי הוא מכתיר את האב כעדים, אבל הוא לא טוען שזה המחלוקת רב ורב אסי. הציר של המחלוקת רב ורב אסי זה לא עדים או לא עדים, הציר הוא סקילה. לפי רב אסי הוא נחשב כעדים והסוקלים, לפי רב הוא נחשב כעדים, אבל סקילה זה רק בשני עדים ממש, שנכנסו לו אבא. כדי להניש אדם סקילה צריכים ללכת לפי הפרוטוקול הקלאסי של שני עדים שנכנסים לתוך, ולא אבא שהוא בא בתקן שני עדים. ריטפה זה בסמך דלת אמן א', דיבור מתחיל, נשבית ופדיתיה. האם, ובזה נסיים, האם אפשר לומר שזה גם כן מחלוקת רב ורב אסי, האם הבעל נאמן להכניס את האישה? אני לא אכנס לתוך הרן. אנחנו נסיים את השיעור בזמן, אבל לא בזמן, אבל לא הכי מוכר. רב טוען שכל הנאמנות של הבעל, במשנה שלנו, שוב פעם, רק כדי להפריד, עד עכשיו דיברנו על המקרה הקלאסי. אבא אומר, קידשתי את ביתי לפלוני. הוא נותן את כל האינפורמציה. אז מה הפסוק? כיוון שיגיד, יכול לחזור, אם הוא רשע. סקילה. הנפקא מינה השמינית יכול להיות מה במקרה הספציפי של המשנה, שהאב מספק רק את החלק הראשון, והבעל בא ומשלם, אבל אני הבעל. האם הבעל באמת, באמת, באמת נאמן, רב אסי? או לפי רב הבעל לא כל כך נאמן. אם יש לו ענן סעדי, הוא נאמן כי אין אדם חוטב ללא. אז לגבי לגרש אותה ולהכשיל אחרים, אז הוא נאמן. אבל הוא לא נאמן לגבי עצמו. האם מחלוקת רב ורב אסי זה כשאב אומר קידשתי את ביתי, עד כמה אנחנו מאמינים לאב? אם מאמינים לאב פחות, אני אסביר את הפחות ויותר עוד מעט, אז יש פחות מקום לבעל להגיד שאני הבעל, כי באמת לא האמנת, לא האמנו לאבא שביתו התקדשה. אבל אם באמת מאמינים לאבא כשני עדים שהוא קידש את ביתו, אז אולי הבעל יכול להגיד אני הבעל. אז המחלוקות בין רב ורב אסי הן מקבילות. רב אסי טוען האב נאמן כשני עדים, נפקא מינה אחת, סוקלים. נגד, לא לפי הסדר. נפקא מינה שנייה, האב היה כל כך נאמן שאם הבעל יבוא ויגיד, אבל אני הבעל, הוא ייכנס לתוך האינפורמציה הזאת. לפי רב לא אמנו לבעל, הוא פשוט, הוא בידו, הוא יכול להחליט שאשתו, שביתו התקדשה, אבל הוא לא. ואז הבעל הוא מתחיל מאפס, הוא חייב להיות נאמן מכוחות עצמו, אז רק לגבי אחרים יש לו ענן סעדי. בר"ן, הנוסח הוא ככה, רק כדי שתראו את הנוסח. לא להיכנס לגמרא ביבמות, הנוסח הוא ככה. האישה הזאת, הבת, הייתה בחזקת פנויה, לפני שהאבא בא במשנה שלנו והגיד את דבריו. עכשיו האבא אמר, קידשתי את ביתי. האם קידשתי את ביתי זה סוג של בידו או מיגו, או סוג של עדות? נפקא מינה אחת, סקילה. נפקא מינה שנייה, בעל שאומר, אני הבעל. עכשיו תעקוב, אם אני אומר שהאבא הוא כמו עדים, אז עכשיו האישה היא בחזקת נשואה, כי האב באמת נאמן. אנחנו מתייחסים לאישה כנשואה, מתייחסים אליה כנשואה בסוגלים, לפי רבצי. אז אם האישה עכשיו היא כבר לא בחזקת פנויה, כי האב הוא כמו שני עדים, זה ידע טוטלי, מוחלט. אז נפקא מינה אחת נסגור אותה, נפקא מינה שנייה, הבעל שבא, לא בא ואומר, אישה הזאת שהיא בחזקת פנויה, אני הבעל. אני אומר, אישה הזאת שהיא בחזקת נשואה, אני הבעל. הוא לא צריך ללכת נגד החזקה. מה שאם כן, לפי רב, לא נאמן, יש לו כוח. כל מה שהוא יגיד, יתקבל בבית דין, לא כאילו באו שני דין, לא נסגור, וגם היא עדיין בחזקת פנויה. אם היא בחזקת פנויה, אז הבעל החדש לא נאמן, לפחות לגבי זה, לגבי אחרים יש לו כוח של אינן צעדי. למה אדם ישקר כדי להכשיל אחרים? אז אם הוא אומר שאני הבעל, אז נכריח אותה לתת גט ונאמין אותך לגבי אחרים. אבל עצמך, היא בחזקת פנויה. מי הוציא את האישה מחזקת הפנויה? זה שאבא אומר, אבא לא עדין, אבא זה סוג שלא בידו ונאמנות. ואז רב אסי ורב נחתקו באותה נקודה. למה? האב נאמן. אם האב נאמן כעדות, רב אסי יגיד נסגול, וגם ניתן לבעל להיות נאמן, להכניס אותה. אם האבא נאמן לא מטעם עדות, אלא מטעם בידו, מצד אחד לא נסגול, מצד שני, יש לבעל קושי להיות נאמן, כי הוא רוצה להגיד על אישה שהיא עדיין בחזקת פנויה, למרות שהאבא נאמן, אבל לא שינינו את חזקת האישה. אבא נאמן, נסור את האישה. אבל הבעל צריך להיות נאמן נגד חזקה קדומה, לא יהיה נאמן. ואז רב אסי חולקים בשאלתנו. והמחלוקות שהגמרא מציגה הם רק ביטויים לכך. מחלוקת אחת, חומרת העונש. מחלוקת שנייה, יכולת של הבעל להשלים דברי האבא. להגיד, הנה, אבא יצר מציאות חדשה לפי רב אסי, שאישה הזאת נשואה. אז אני מזהה את עצמי כאותה אדם. לפי רב, האבא לא יצר מציאות חדשה, הרי לא נסכול על פי המציאות הזאת. האבא נאמן לסורת ביתו. לגבי אבא הוא נאמן, אבל הבעל לא יכול להגיד שאני הבעל. מה פתאום שלא מאמינים לך? זה דבר שביער בה, אתה יודע כאן. אישה הזאת עדיין בחזקה פנויה, ולא נאמין לך. אלא אם כן, יש לך נאמן צעדי, אז לגבי אחרים נאמין לך, ולא לגבי עצמך. ואז אפשר לומר שכל השאלה הזאת, למה אב נאמן, אותה שאלה שעלתה בחכמי פרובנס, היא בעצם, אם אני לא טועה, תן לי את המקורות, כן? אני לא טועה, כן? לא. אבל פעם קראתי את כל התשובות האלה בחכמי פרובנס, מי שטוען שהאבא נאמן כמו עדין, הדגיש את שיטת רב אסי. כי שיטת רב אסי שסוגלים על פי עדות האב, היא שיטה הכי משקפת את כוח של האב לסורת ביתו כשני עדין. אוקיי. טוב, אם ירצה השם, יש לנו אופציה, מה שנעשה זה ככה. בשיר הבא נמשיך בדף סמך דלת, נדין בידו, ואז נגיע לשווי הנפשי בדף סמך ה'. אפשר להחליף אותם כי הנושא של שווי הנפשי עולה בדף סמך ג' וגם עולה בדף סמך ה'. אני מעדיף לטפל בזה בסמך ה', אז אני חושב שבדף סמך דלת נעסוק בבידו, סמך ה' שווי הנפשי, ואז נגיע לעדות. קיום. כל הדפים האלו הם דפים מפורסמים, עדות, עדי קיום, חזקה, בידה. אז מאוד מאוד כדאי להשקיע בהכנת החומר. אוקיי?
בחמישי יש יום?
בעצם שם, כן. עכשיו אולי שיר בפורים, נראה מה, ודאי שנלמד, נראה אולי. תלוי כמה נעסוק בסוגיה הבאה, יש הרבה בעל המור ורמב"ן.
אז אני חושב שאולי נצטרך להקדיש שני שיעורים. יש מאוד מאוד חשוב לקרוא בלמר ורמבן, כי זו קריאה לא פשוטה. היא המאתגרת. אז אני אנסה לתמצת, אבל מאוד מאוד כדאי להשקיע.
הרב, בעצם הגישה של להמשיך את הנסחים
מצד בעצם לפשע עשר או פשע יתיר,
לחזור
שפות פה מתחזרה. לא, פשע עשר, פשע יתיר זה
כשה... לא, מצד ההבנה הראשונה של הפשע עשר זה לעשור אותה כאילו כאשת איש, וכולם בפשע יתיר זה...
אבל זה מצד האב, המחלוקת רב ורב אסי זה מצד הבעל.
ברגע שהאב לא עשה את הפשע יתיר, אז בעצם להבנה הראשונה נתקע.
נכון, נכון. נכון, אז מה נותן לבעל את הכוח להיכנס לפי רב אסי? אז אם באמת יש כוח לאבא מעבר למיגרו, מעבר לפשע עשר, מעבר לבידו, יש לו כאילו בו שני עדים, אז אם בו שני עדים אמרו אישה זאת אשת איש, ואז הבעל יגיד, אני הבעל, אז הוא לא צריך לעבור נגד החזקה. החזקה כבר השתנתה, כי בו עדים, ויש כאן מציאות חדשת. זה מה שהרן בעצם חותר אליו.
אבל כשאישה אומרת, התקדשתי, ואז מישהו בא ואומר, אני בעלה, ואז...
הוא לא נאמר. כי אישה שאומרת, התקדשתי, יש לה רק כוח של שווי נפשך חתיכת איסור. זה ראיתם מפורשת. ושווי נפשך חתיכת איסור, אישה לא משנה את המציאות הטוטלי, היא עדיין פנויה.
מי שאומרת
שאבא שלה קידש אותה? מה? מי שאומרת שאבא שלה קידש אותה? שוב, זה כמו שווי נפשי, לא משנה, לא משנה. זה שווי נפשי, זה רק כוח מיוחד שיש לאבא לתפקד כשני עדים ולהעיד כמו שני עדים. זה חידוש עצר, נכון? כן, זהו, כן.
לפי
הגמרא מסבירה את מי? למה לפי רב אסי נאמן?
לא כתוב.
לפי רב
לא כתוב זה בגלל ש... כאילו האבא לא עשה שום דבר.
לא, זה בדיוק, זה בדיוק. תקשיב, תקשיב. מכיוון שעדיין בחזקה פנויה, צריך לגייס כל מיני כוחות לבעל, ענן סעדי, ענן סעדי מוגבל. על פי רב אסי, יש שותק. עכשיו יש מציאות חדשה, אני צריך לגייס כוחות. זה מאוד מאוד חשוב. זה כבר שותקת ברב אסי, כי רב אסי לא צריך להסביר. רב צריך להסביר שלמרות שהחזקה לא השתנתה, נמצא לו כל מיני כוחות ענן סעדי. אני אוכל בכל זאת לתת לו משהו, אבל אני לא צריך להיכנס לתוך האבוץ הזה. אוקיי? וגם להפך, סליחה, וגם להפך, כשאישה עצמה אומרת התקדש, עשרה שנייה, מה בעל משלים? למה אינו נאמן לפי רב אסי? תסתכל, המשך. כן? סליחה, כי זה מאוד מאוד חשוב. לפי רב אסי, רב אסי ממשיך, כן? אוקיי, הוא מודה רב אסי, אוקיי, שורה שלישית בגמרא, הוא מודה רב אסי, ואומרת נתקדשתי ואינה יודעת למי נתקדשתי, כשאישה מספקת, מדין שווה נפשי, הוא בא אחד ואמר קידשתיה שאין נאמן לכנוס. למה לפי רב אסי הבא לא נאמן בעקבות האישה? כי זה אישה, זה לא אבא, נכון? זה רק אבא בכוח עידוד, לא אישה בכוח שווה נפשי. רב אסי רק אומר לא נאמן. בהמשך, כשהגמרא מביאה תניא קבסא את רב אסי, זה כל כך חשוב לחתוך את הגמרא. זאת אומרת, תניא קבסא את רב אסי, יש ברייתא מקבילה לרב אסי, אבל זה לא רב אסי. קידשתי ביתי ואין יודע למי קידשתי, ואחר נחשב נאמן לכנוס. כאן זה ואחר ואמר קידשתי לא כמנו לסולה, ואישה שאמרה, נתקדשתי, ואיני יודעת למי נתקדשתי, ואחר ואמר קידשתי, אין נאמן לכנוס, למה אישה לא נאמנת? כאן הברייתא ממה שמחפה, כל מיני סיבות צדדיות. אבל רב אסי עצמו לא אמר את זה. זה רק טענה של הברייתא שאומרה, למה הבעל לא נאמן כשאישה אומרת כי כל מיני סיבות. אבל רסי אומר, למה שאני מאמין לבעל שבא אחרי האישה? זה רק בעל שבא אחרי האבא, כי האבא פה בתורת הידועי שבא. רסי רק אמר שיטות, זה הברייתא שמשלימה ואומר בני שמחפה לה. לא בהכרח רסי. לפי רסי, כל הכוח של האבא שמתיר לבעל להיות נאמן, זה רק באבא ולא באישה. כי אישה זה רק על תקן שווי הנפש, שאני מבקש שאני אומר, כן. העניין
של השליטה של
האבא,
אפשר לתת קשר את זה לקטע של האיסור, שאבא יתור שאלת רק על האיסור, ואז כשהוא לא, הוא עוד אמר למי הוא מקדש אותה, אז כאן כמו תמיד של האיסור, אני כל אלמנט של אישות בכלל,
אנחנו סופרים אותה, נכון, נכון, נכון. אני, זאת אומרת, צריכים להיכנס יותר, למה ביודעו נאמן רק לגבי איסור? שוב פעם, זה קצת חוזר לגמרא, כי הגמרא לא אומרת שיש סיבה פנימית להגביר את זה. הגמרא אומרת,